כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovo vozo vadati Behioni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, וב באדר, תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף למד זין. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שתי הערות קצרות מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו, בדף למד ה' במסכת עבודה זרה. בשיחה מסוימת אודות כשרות השמנים, חיווה גריז מבריסק זצה לדעתו, כי שמן חוץ לארץ עדיף על שמן מתוצרת הארץ, מפני טעמים שונים. אחד מהנוכחים העיר, הרי זה שמן אקום. בשמו הגריז את השאלה, נרטט כל גופו ונחרד מאוד. תלמידו הגר"א שלייזינגר, המספר על כך מסביר, הגריז לא נחרד משום חשש איסור שמן אקום, אלא ההפך. הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות כותב, שמן של גויים מותר ומי שאוסרו הרי זה עומד בחטא גדול מפני שאמרה, על פי בית דין שהתירו, וזה מה שהרטיט את הגריז, החטא הגדול של אותו שואל. ועוד הערה, כלל הוא שדבר המפורש בתורה להתר, אין חכמים יכולים לאוסרו. כך ייסד רבינו עטז ביורד דעה סימן קופיות זין. על פי זאת הקשו אחרונים רבים, איך אסרו חכמים פת אקום הרי מפורש בתורה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. בדרך בצדכם ממצרים הרי לנו, שנהנשו מואב על שלא יחילו את בני ישראל מלחמם. הגאון רב יוסף שוורץ מיישב זאת בספרו גנזי יוסף בשני אופנים. ראשית, הרי יש אופנים שבהם מותר לאכול לחם של נוחי וחגון, כאשר מבשלים אותו לאחר אפייתו משום שבישולו מפקיעו מתורת לחם. נוסף לכך, הרי טענת התורה היא כלפי אמון ומואב, על אשר לא קידמו את בני ישראל, והם הרי לא למדו וידעו שפת אקום אסורה, ומכאן תוקף הטענה עליהם. אלה הם ההערות שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשן בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף למדוו במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור, שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אם איסור השמן מפני פליטת כליהם, מדוע את תירור רב יהודה? והתשובה, משום שסברו שנותן טעם לפגם מותר. שאלה שנייה, מיכן דרש רב שהשמן דניאל גזר עליו, וכיצד דוחה זאת שמואל? והתשובה, מדכתיב הישם דניאל על ליבו אשר לא יתגעל וביין משתב. בבית משתאות הכתוב מדבר, ואילו שמואל סובר על ליבו בלבד שם לאסור ולא לישראל. שאלה שלישית, מה הוסיפו בית שמי ובית הלל על גזירת דניאל בניין השמן והתשובה דניאל גזר רק בעיר והם הוסיפו גם בשדה? שאלה שלישית, מניין שן גוזרים גזירה אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, ומה הדין אם עברו וגזרו? התשובה, שנאמר אותי אתם קובעים הגוי כולו, ואם עברו וגזרו צריך היתר, אבל יכול להתבטל אפילו בבית דין קטן. שאלה חמישית, למסקנה, מה גזרו בעניין בנותיהם? והרי מדאורייתא הוא, והתשובה, מדאורייתא נאסר בפרסיה, ובית דין של חשמונאי יוסיפו גם בצינה. הם גזרו גם על הייחוד, שאילו דוד גזר רק בבת ישראל זאת. שאלה אחרונה בדף למדבב, מה הביור שגזרו על דבר אחר משום דבר אחר? והתשובה, שגזרו על תינוק אקום שיתמה בזיבה, אף שלא ראה אטומה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד וב במסכת עבודה זרה. וכעת מוריי ורבותיי, עיקר ותורף העניין ששמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע וב בחודש אדר תשע"ח, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף למד זין במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד וב עמוד ב', בשורה השלישית מתחילת העמוד, ומן המילים גופה אמר בלי, אמר אבי מנותאה משמי דרב, פיתן ושמנן יינן ובנותיהן, כולן משמונה עשר דברן. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מבררת הגמרא את טעם איסור פת הגויים יינם שמנם ובנותיהם. גופה אומרת הגמרא, נשוב לדברי הברייתא ששנינו לעיל בדף למדווה עמוד א' ונבהר אותם. אמר בלי, אמר אבימי, נוטעה משמי דרב. אמר בלי בשמו של אבימי, נוטעה משמו של רב. פיתן ושמנן יינן ובנותיהן כולן משמונה עשר דברן. מבררת הגמרא, בנותיהן מהי, מהי הגזירה ומפני מה גזרו על בנות הגויים? משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על בנותיהם שיהיו חשובות כנידות מהריסותן, מקטנותן, שאף על פי שבקטנותן עדיין לא ראו דם נידה, מכל מקום חשובות כנידות, והנוגע בהם תמה. אישה שיצא לדם מן המקור תמאה מן התורה תומת נידה והנוגע בתמה, אבל הגויה, אף על פי שראתה דם, אין נחשב דמה לדם נידה מן התורה, שהרי היא כבהמה, ומכל מקום חכמים גזרו עליהם שיהיו תמאות כנידות. ואף הקטנות שמן הסתם לא ראו, גזרו עליהם חכמים תומה כדי שיתרחקו מן הגויים. אומרת הגמרא, וגניבה משמי דרב אמר, בשמו של רב אמר, כולן, דהיינו פיתם יינם ושמנם ובנותיהם, משום עבודת כוכבים גזרו בהם. שאם יאכל אדם מפיתן או יינם או שמנם, או יתייחד עם בנותיהם, יכול לבוא לידי איסור עבודה זרה. דחייתא רב אחא בר עדא, כאשר בא רב אחא בר עדא אמר בשמו של רבי יצחק, גזרו חכמים על פיתן של גויים משום שמנן. שואלת הגמרא, מהי אולמי דשמן מפת, מה חומרתו של שמן מפת עד כדי שגזרו על הפת משום השמן? מתרצת הגמרא, אלא גזרו חכמים על פיתן ושמנן משום יינן, שאם יאכל מפיתם ומשמנם יבוא לשתות גם את יינם, ועל יינן משום בנותיהם, כשישתה את יינם מתוך שהיין בוער בו יבוא לידי איסור עם בנותיהם. ואין המשמעות כאן יין שנתנסך לעבודה זרה שהוא אסור מן התורה, כמו שדרשו את איסורו לאל בדף חפתת עמוד ב' מן הכתוב, אשר חלף זבחי מו יאכלו ישתו יי נסיכם, אלא כאן מדובר על סתם יינם של גויים, ואותו אסרו משום בנותיהן. אומרת הגמרא, ועל בנותיהם משום דבר אחר, אם יבוא על בנותיהם יבוא הדבר לידי איסור עבודה זרה, על דבר אחר שלא נתבהר כאן מהו, גזרו חכמים משום דבר אחר. ולהלן תבהר הגמרא מהו אותו דבר אחר. אולי כבר נאמר עכשיו שהגזירה הייתה על תינוק עובד כוכבים שיהיה מטמא בזיבה, וגזרו זאת משום דבר אחר, והוא כדי שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור. שואלת הגמרא, והרי בנותיהן דאורייתא היא, הרי האיסור על בנותיהם זה איסור מן התורה, דכתיב בציווי שנצטוו קודם כניסתם לארץ ישראל בספר דברים פרק ז' פסוק ג', ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבנך. מדוע הוצרכו חכמים לגזור על בנותיהם משום עבודה זרה? מתרצת הגמרא, דאורייתא, מן התורה אין איסור להתחתן עם בנות הגויים אלא מאילו שהם משבע אומות בלבד, הם השבע אומות המוזכרות בפסוק קודם לכן, החיתי והגרגשי, האמורי והכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי. והטעם שאמרה התורה את האיסור הזה דווקא בשבע עמים אלו, משום שהם עיקר עבודה זרה ויסודה הראשון. אבל שאר עמים אינם אדוקים בעבודה זרה כמותם. כנאמר במסכת חולין דף י"ג עמוד ב', אומות שבחוץ על הארץ אינם עובדי עבודת כוכבים הם אלא מנהג אבותיהם בידיהם. אומרת הגמרא, אבל שאר עובדי כוכבים שאינם משבע אומות לא נאסרו ישראל בחתנות עמם מן התורה, ועתו אינו וגזרו, ובאו חכמים וגזרו איסור חיתון אפילו דשאר עובדי כוכבים, גם על שאר עובדי כוכבים. שואלת הגמרא, ולרבי שמעון בן יוחאי דאמר, ממה שנאמר בפסוק בהמשך הפרשה, כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים וחרא אף השם בכם וישמידך מהר, יש לדרוש מכך שנתן הכתוב את הטעם לאיסור החיתון עם הגויים, משום שיבוא לידי עבודה זרה, שבה הכתוב לרבות את כל המסירות מאחרי השם, שאסור מן התורה להתחתן עם בנות כל הגויים גם שאינן משבע אומות. מה יקל למימר? אז איך נבהר את דברי הברייתא שבנותיהן לא נאסרו אלא מגזירת חכמים משום עבודה זרה, והרי האיסור הזה הוא מן התורה הוא? מתרצת הגמרא, אלא דאורייתא, מן התורה לא נאסרו ישראל בבנות הגויים אלא באישות דרך חיתנות, אבל אישות דרך זנות לא נאסר, ועת היינו גזור, באו חכמים וגזרו אפילו אישות דרך זנות. מקשה הגמרא, זנות נמי, והרי אישות דרך זנות גם אסורה מן התורה. בבית דינו של שם שהיה קודם מתן תורה כבר גזרו כך, לכתיב נאמר במעשה יהודה ותמר בספר בראשית פרק למתחת פסוק חף דלת, והיקים שלוש חודשים ויוגד ליהודה למור, זנתה תמר קלתך וגם הנה הרה לזנונים, ויומר יהודה הוציאוה ותשרף, ומכאן שהנבעלת לכנעני אפילו הוא דרך זנות דינה במיטה. רשי כותב במסכת מכות דף חג עמוד ב', שאף ששם עצמו כבר לא היה קיים, מכל מקום נקרא אותו בית דין שהיו מתלמידיו, בית דינו של שם, כמו שנקראו תלמידי שמי והילל אחרי שכבר מתו בית שמי ובית הילל. רשי על הפסוק שם בספר בראשית מביא טעם אחר לכך שחייבו מיטה על פי המדרש, שתמר ביתו של שם הייתה שהייתה כהנת, כיוון שזינתה, הוציאו לשריפה, שכתוב ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תישרף. תרץ את הגמרא אלא דאורייתא, מן התורה לא נאסר, אלא עובד כוכבים הבעל בת ישראל, ומשום דמשך בת ראי שתימשך בת הישראל אחר העובד כוכבים לעבודה זרה. אבל ישראל הבעל העובד את כוכבים לא נאסר מן התורה. ועתו אינו גזור ובאו חכמים וגזרו איסור אפילו על ישראל הבעל העובד את כוכבים שמא יימשך אחר עבודה זרה. מה כשהגמרא וכי ישראל הבעל העובד את כוכבים גזירת חכמים היא שאסור? והרי הלכה למשה מסיני היא, דאמר מר שהרי אמרו חכמים בברייתא בועל ארמית, קנאין פוגעים בו, ישראל הבעל גויה, בני אדם המקנים להשם הורגים אותו, ומכך שמותר לקנאים לפגוע בו הרי הוא שהוא אסור מן התורה. ותרץ את הגמרא אלא דאורייתא, מהתורה אינו אסור אלא בפרהסיה, וכמעשה שהיה בזמרי בן סלו שבא על כוסבי בצור, המדיינית והארגם פנחס. בפרטי אותו מעשה, נאמר במסכת סנהדרין בדף פי בית עמוד בית, שהיה זמרי נשיא שבט שמעון והוא שלומיאל בן צורי שדאי, ובאו אצלו שבטו ואמרו לו, הם השופטים דנים את שבטינו דיני נפשות שהורגים את אלו שעבדו לבעל פאור ואתה יושב ושותק? מה עשה זמרי? הלך אצל כוסבי בצור המדיינית, הביאה בפני משה ואמר לו, בן אמרם, זו מותרת לי או אסורה? אם תאמר אסורה, בת תתרום היא תירה לך. לקחה לקובה ובאה עליה. באותה שעה נתעלמה ממשה הלכה וגעו כולם בבכייה. ראה פנחס בן אלעזר ונזכר הלכה. אמר למשה, לא כך למדתני, הבועלת הקוטית קנאים פוגעים בו? אמר לו, אמר משה לפנחס, קריאנה דאיגרתא, אי ולאבי פרוונקה. הקורא את האיגרת הוא יהיה השליח לבצע את המעשה. לקח פנחס את הרומח בידו ודקר את שניהם. האיש כנגד זכרותו והאישה כנגד נקבותה. והרבה ניסים נעשו לו באותה שעה. ועתו הינו גזור אפילו בצינה. באו חכמים וגזרו איסור אפילו על הבעל עובדת כוכבים בצינה שמה יימשך אחר עבודה זרה. אומר הר"ן, הטעם שהחמירו יותר על העוסקן בפרסיה מה עושה זאת בצינה, משום שבפרסיה יש חילול שם שמיים ברבים, מה שאין כן העושה בצינה שאינו מחלל את השם ברבים. שואלת הגמרא, בצינה נמי, בצינה גם אסור לבוא על הגויה, שרי בית דינו של חשמונאי גזרו על זה. לחיית הרב דימי אמר, שבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר שבית דין של חשמונאי גזרו, ישראל הבעל העובד את כוכבים, חייב. והר"ן מפרש שהוא חייב 4 פעמים מלכות מדרבנן. משום נשגה ראשי תיבות של נידה שפחה גויה אשת איש. נידה, אף שהעובד את כוכבים אין דמה מטמא הרי כבהמה. כנאמר בספר יחזקאל פרק כ"ג פסוק כ', אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. בכל מקום גזרו עליה משום נידה, הועיל וישראל הרגיל בכך, יבוא לבול נידה ישראלית. שפחה, ישראל אסור לשא שפחה כנענית, שנאמר בספר דברים פרק כ"ג פסוק חי, ולא יקדש מבני ישראל, תרגם האונקלוס, ולא יסף גברה מבני ישראל, אית את העמה, ואסרו את הגויה, אף על פי שאינה שפחה ממש, משום שהגויה נקראת כלפי ישראל כשפחה כלפי גבירתה, והבעל הגויה יבוא לשא שפחה ממש. גויה, גזרו על הגויה שמה יישא אותה ויעבור על איסור מן התורה ולא תתחתן בם, כמו שאמרו בגמרא לאל. אשת איש מן התורה אין אישות לגוי, ומכל מקום בעולת בעל יש להם. כמו שאמר השם לאבימלך, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. וכיוון שיש אצל הגוי אישה מיוחדת לו, אם ייקח הישראל את הגויה, יבוא לבוא לאשת איש ישראל. אומרת הגמרא, כי את הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל, אמר משום נשגז, נידה, שפחה, גויה, זונה. אם הישראל הבא על הגויה, הוא כהן, עובר גם משום זונה, שהכהן נאסר לישא זונה. כמו שנאמר, אישה זונה וחללה לא ייקחו. ואף שאין שייך לומר בגויה לאו של זונה, שהרי זונה היא אישה שנבעלה לאסור לה, וזו הגויה לא נבעלה לאסור לה, מכל מקום גזירה משום זונה ישראלית. אז אם כן, מדוע אמרו בברייתא שבנותיהם היא מגזירת תלמידי שמאי והלל? מתרץ את הגמרא, כי גזרו בית דינו של חשמונאי ביה, אבל ייחוד לא. מה שגזרו בית דינו של חשמונאי זה רק על ביה. ישראל הבעל עובדת כוכבים, אבל ישראל המתייחד עם עובדת כוכבים ולא בעליה לא גזרו. ועתוינו גזרו אפילו ייחוד, באו תלמידי שמאי והלל וגזרו אפילו על הייחוד. שואלת הגמרא, ייחוד נמי, גם על הייחוד בית דינו של דוד גזרו, וזה קודם גזירת תלמידי שמאי והלל. ואמר רב יהודה, באותה שעה שהיה מעשה אמנון ותמר, גזרו על ייחוד שלא יתייחד אדם עם אישה שאינה נשואה לו. והמעשה עם אמנון ותמר מפורש בכתוב בספר שמואל ב' פרק י' ג', שהיה לדוד בן ושמו אמנון, וגם הייתה לו בת מאשת יפה תואר קודם שנתגיירה ושמה תמר. אמנון היה חושק בתמר מאוד עד שנחלה, עד שפעם אחת נזדמן לאמנון להתייחד עם תמר בעבור שעשה את עצמו כחולה, והנסה. משום מעשה זה גזרו בית דינו של דוד שלא התייחד אדם עם הפנויה. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, התם שם במעשה אמנון ותמר, גזרו על ייחוד דבת ישראל שלא התייחד ישראל עם ישראלית. אבל ייחוד של ישראל עם עובדת כוכבים לא גזרו. והתוהינו, גזרו אפילו הייחוד דעובדת כוכבים. באו תלמידי שמי והילל וגזרו איסור אפילו על ייחוד של ישראל עם עובדת כוכבים. והטעם שבית דינו של דוד גזרו רק על ייחוד עם ישראלית ולא עם עובדת כוכבים, משום שייחוד עם ישראלית הוא דבר שכיח ולכך גזרו עליו. אבל ייחוד עם עובדת כוכבים אינו שכיח ולכן לא גזרו עליו. כך מסביר הרן. ואילו התז כותב באבן העזר סימן חף ב' שגזרו על ייחוד עם פנויה ישראלית שמה יבוא עליה והיא נידה ועובר איסור מן התורה. אבל בייחוד עם הגויה שאף אם יבוא עליה אינו עובר איסור מן התורה, שהרי אין דמה מתמם מן התורה ולא גזרו עליה, עד שבאו שמי והילל וגזרו גם על זה. שואלת הגמרא, וכי ייחוד של ישראל עם ישראלית נאסר על ידי בית דינו של דוד? והרי ייחוד דבת ישראל עם ישראל איסור דאורייתא הוא, זה איסור מן התורה. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוד צדק, מסכת סנהדרין דף כ"א עמוד א', רמז לייחוד שאסור מן התורה מניין, שנאמר בפרשת מסית לעבודה זרה בספר דברים פרק י"ג פסוק ז', כי יסיתך אחיך בן אמך, או בנך, או ביתך, או אשת חייקך, או רעך אשר כנפשך בסתר, למור נלך ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. יש להקשות, וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית, מדוע כתבה התורה אחיך בן אמך? אלא לא נכתב כן אלא לדרוש מכאן דיני ייחוד, שבן מתייחד עם אמו ואין אחר מתייחד עם כל הראיות שבתורה. עיקר לימוד הוא ממה שממשיך הפסוק ואומר כי יסיתך בסתר, כלומר, שדרך המסית להסית בסתר, ודבר זה אינו אלא בבן אמך. זאת כיוון, שדרך הבן להיות אצל אמו ושם הוא מקום סתר. כמו שנאמר כל כבודה בת מלך פנימה, כך מסביר הפני יהושע. ומה שאומרת הגמרא ואין אחר מתייחד עם כל הראיות, מה שכתוב כל, זה לאו דווקא, שהרי האב מותר להתייחד עם ביתו, וכן מותר לאדם להתייחד עם אשתו נידה, אפילו שאיסורה הוא כשער העריות. אם כן, קשה על דברי רב יהודה שאמר שבית דינו של דוד גזרו על הייחוד. מדרץ את הגמרא, ייחוד האסור מדאורייתא. הוא דאשת איש, ישראל המתייחד עם אשת איש. ועת הדוד, בא דוד וגזר איסור אפילו הייחוד דפנויה. גם איסור להתייחד עם פנויה ישראלית. ועתו תלמידי בית שמי ובית הלל, באו תלמידי בית שמי ובית הלל, וגזור אפילו על ייחוד של ישראל עם עובדת כוכבים. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא ועל דבר אחר משום דבר אחר. הגמרא תרצה לאל שגזרו חכמים על פיתם ושמנם של הגויים משום יינם, שאם יאכל מפיתם ומשמנם יבוא לשתות גם את יינם, ועל יינם משום בנותיהם, שכשישתה את יינם מתוך שהיין בוער בו יבוא לידי איסור עם בנותיהם, ועל בנותיהם גזרו משום דבר אחר. אם יבוא על בנותיהם יביא הדבר לידי איסור עבודה זרה, ועל דבר אחר שלא נתבהר כאן מהו, גזרו חכמים משום דבר אחר. הנה באה הגמרא לבאר עכשיו מה זה הדבר האחר הזה. שואלת הגמרא, מהי על דבר אחר משום דבר אחר? מהו הדבר האחר שאסרו? ומשום איזה דבר אחר גזרו עליו? משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על תינוק עובד כוכבים שיתמה בזיבה אפילו שלא ראה זיבה. זיבה דומה לשכבת זרע יוצאת מהמטו של אדם משום מחלה ויוצאת שלא בשעת קישוי העבר, ומן התורה אין הגוי נטמא בזיבה. כי נאמר בספר ויקרא פרק תדבב פסוק ב', דברו אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש איש כי יהיה זב מבשרו, זובו, תמאו. אבל אם ראה בוודאי זיבה, גזרו חכמים קודם לגזירת 18 הדבר, שיהיה הגוי תמא. אבל בגזירה זו גזרו אפילו על תינוק שעדיין אין ידוע אם ראה זיבה, כך מסביר המהרש"א. אם כן, גזרו על תינוק עובד כוכבים שיתמא בזיבה אפילו שלא ראה זיבה, כדי שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור. חששו חכמים שאם ישעה תינוק ישראל עם תינוק עובד כוכבים, יבוא לידי משכב זכור, והגויים הרי נחשדו על כך. ואמר רבי זעירא, צער גדול היה לי אצל רבי יסי. בשאלה זו התרחתי הרבה פעמים את רבי יסי, ולא היה בידו תשובה להשיב לי. ורבי יסי אצל רבי יוחנן, וכן רבי יסי שאל את השאלה הזו לרבי יוחנן. ורבי יוחנן אצל רבי ינאי. ורבי ינאי אצל רבי נתן בן אמרם. ורבי נתן בן אמרם אצל רבי. ומהי השאלה שהייתה? תינוק עובד כוכבים מהימתי מתמה בזיבה, בן כמה יהיה ויתמה בזיבה? ואמר לי, השיב רב אסי שרבי היה אומר, תינוק אפילו הוא בן יומו מתמה בזיבה. וכשבאתי, אני רבי זיירה אצל רבי חיה, אמר לי, אין תינוק מתמה עד שיהיה בן 9 שנים ויום אחד. וכשבאתי והרציתי דבריי, כשבא רבי זיירה ואמר את דברי רב חיה לפני רבי, אמר לי, אמר רבי לרבי זיירה, אנח דבריי, אניח את דבריי שאמרתי שמתאמה ביותו בין יום אחד, ואחוז דברי רבי חייא דאמרתי לא כובד כוכבים, אי מתי מתאמה בזיווה? בין 9 שנים ויום אחד. למה? הועיל וראוי לביאה מתאמה נמי בזיווה. כיוון שרק ביותו בין 9 שנים הוא ראוי לביאה, לא גזרו עליו שיתאמה בזיווה קודם לכן. שהרי הטעם שגזרו על תינוק עובד כוכבים שיהיה מתאמה כזב, כדי שלא יבוא התינוק הישראל למשכב זכור עם הגוי. כל זמן שאינו ראוי לביאה, אין לחשוש לזה. אמר רבי נעיל כך, כיוון שאמרנו שתינוק גוי מתאמה כזב, משעה שראוי לביאה, התינוקת עובדת כוכבים בת 3 שנים ויום אחד, הועיל וראויה לביאה, מתאמה נמי בזיווה. כיוון שראויה לביאה, הרי בכלל גזירת חכמים שתהיה מתאמה כזבה, שהרי יש לחשוש לכך שאם ישעה עם התינוק ישראל, יבוא לבועלה. ודעת רבינה אינה כדעת רב נחמן בר יצחק לאל בדף למדבב עמוד ב' שאמר, שגזרו חכמים על תינוקות עובדי כוכבים שיהיו מתאמות כנידות מאריסתן, שדברי רב נחמן בר יצחק הם כדעת רבי שם, שגזרו על תינוק אקום שמתאמה בזיווה מבין יום אחד. ודברי רבינה הם כדעת רבי חייא שלא גזרו על תינוק אלא מבין 9 שנים. שואלת הגמרא פשיטה, והרי דבר פשוט הוא, כיוון שאמרת ששיעור הזמן שגזרו חכמים על תינוק זכר שיתאמה כזב זה מזמן שראוי לביאה, כמו כן בתינוקת ראוי להיות שיעורה מזמן שתהיה ראויה לביאה, וזה מגיל 3 שנים ויום אחד. ישבת הגמרא מה עוד תימא, הייתי סבור שיש לחלק בין תינוק בין 9 שנים לתינוקת בת 3 שנים. למה? כיוון דהי ידע להרגולה ואה לא ידע להרגולה. תינוק בן 9 שנים שראוי לביאה, יש בו כבר קצת דעת וערמומיות למשוך את הישראל אצלו, ולכן גזרו עליו חכמים. לעומת זאת, תינוקת בת 3 שנים, אף שהיא ראויה לביאה, אין בה ערמומיות כל כך למשוך את הישראל לבוא עליה, ולכן לא תהיה מתאמה משעה שראויה לביאה, אלא כשתהיה גדולה יותר. כמה שמלן, משמיענו רבינה, שגם בתינוקת לא חילקו חכמים וגזרו שתהיה מתאמה באותו השיעור של תינוק זכר, כלומר, משעה שתהיה ראויה לביאה, והוא כשתהיה בת 3 שנים. אומרת הגמרא לאל בדף למד ה' עמוד ב', התבהר במשנה שרבי ובית דינו התירו את השמן. השאלה אם רבי ששנוי במשנה זה רבינו הקדוש מסדר המשנה או רבי יהודה הנשיא. יש מן הראשונים אומרים שזה רבי יהודה הנשיא, יש מן הראשונים שסוברים שאכן רבינו הקדוש התיר את השמן, אלא שלא קיבלו ממנו עד שבא נכדו רבי יהודה נשיאה והתיר. חוזרת עכשיו הגמרא לדון באותו היתר כיצד היה המעשה. מספרת הגמרא מסתמך ואזיל רבי יהודה נשיאה הכתפי דרב סמלאי שמעי. נשמח היה והולך רבי יהודה נשיאה על כתפי רבי סמלאי שמשו. אמר לי, אומר רבי יהודה לרבי סמלאי, לא היית אמש בבית המדרש כשהתארנו את השמן. אמר לו רבי סמלאי לרבי יהודה, בימינו תתיר אף את הפת. כלומר, אחרי שהתרת את השמן משום שהוא גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, ואף על פי שגזרו עליה תלמידי שמאי והילל בגזירת י"ח הדברים, כמו כן, אומר רבי סמלאי, הלוואי ותתיר גם את הפת של הגויים שהיא גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה. כך מסבירים התוספות ריד. אמר לו רבי יהודה לרבי סמלאי, אם כן, כדבריך שהייתי מתיר גם את הפת, קראו לן בית דינה שריה. הייתי נקרא בפי העם בית הדין המתיר. וכך פוסק הרמב"ם הלכות ממרים פרק ב' הלכה ח', כל בית דין שהתיר 2 דברים, אל ימהר להתיר דבר שלישי. ואפשר שהטעמו משום שלא יקבלו ממנו את היתריו הראשונים. ועוד, שמתוך שירו שאדם גדול מתיר דברים הנראים להם כאיסור, יבואו אף להקל בדברים האסורים ממש. לתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת עדויות פרק ח' משנה ד', העיד רבי יוסי בן יועזר איש צרידה, 3 דברים שיש להקל בהם. דין אחד, על אייל קמצא, מן חגב הדומה לאייל, שמהו דחן, שהוא טהור ומותר באכילה. דין שני, ועל משקה בית מטבחיה, דחן. בית המטבחיים היה לצפונו של המזבח החיצון, שם היו שוחטים את הקודשים, וכן שם היו שולחנות של שיש, שעליהם היו מפשיטים את הבהמות ומדיחים את הקרביים והבשר כדי לבשלם. כנאמר בספר ויקרא, פרק א' פסוק י' ג', והקרב והקרעיים ירחץ במים. אז דם הקורבנות והמים שמדיחים בהם את הקורבנות, הם טהורים, כלומר לא גזרו עליהם טומאת משקין. דין שלישי, ועל דיקרב למיטה מסאב, ועל הנוגע במת שהוא טמא. וקראו ליוסף שריה, קראו העם לרבי יוסי בן יועזר שהעיד על היתר הדינים הללו, יוסף שריה, כלומר יוסף המקל והמתיר. הרי שאדם האומר היתר של דברים הנראים כאיסור נקרא אדם המתיר. ומשום כך אומר רבי יהודה נשיאה לרב סמלאי, איני רוצה להתיר את הפת של אקום. אמר לרב סמלאי לרבי, אתם שרת לת, אומר שרה חדה. שם רבי יוסי בן יועזר איש צרידה התיר 3 דברים, ויתכן שמשום כך נקרא בפי העם יוסף המתיר. אבל אתה רבי התרת דבר אחד בלבד, ואישר אמר חדה אחיתי, ואם תתיר דבר נוסף על השמן, הקטיטרתנו דהוויין עדיין אינם אלא שני דברים המותרים, ועל המתיר שני דברים לא שמענו שנקרא אדם מתיר. אמר לו רבי לרב סמלאי, הנה שראי אחיתי, אני התרתי דבר נוסף מלבד השמן, ואם אני אתיר גם את הפת, נמצא שהתרתי שלושה דברים. מבררת הגמרא מהי, מה הדבר הנוסף שרבי התיר? אומרת הגמרא דתנן, שנינו במשנה במסכת גיטין דף עין וב עמוד ב', הנותן לאשתו גט ואומר לה, זה גיטך אם לא באתי מכאן עד 12 חודש, כלומר, אם לא יבוא אותו אדם, אותו בעל, מעתה ועד שיעברו 12 חודש, תהיה אשתו מגורשת, ומת בתוך 12 חודש, אינו גט. שהרי זמן חלות הגט הוא לאחר 12 חודש, ומכיוון שמת בתוך אותו הזמן, אין הגט יכול לחול לאחר 12 חודש, הרי אין גט לאחר מיטה. ואם מת בעלה בלא בנים ויש לו אח, אסורה להינשא לאחר עד שתתייבם או שתחלוץ. היא אלמנה, ולא גרושה. אבל נציין אומר רשי, שאם אמר מעכשיו יהיה זה גט אם לא באתי עד 12 חודש, ומת באותו זמן, בתוך ה-12 חודש הרי זה גט, ואינה זקוקה ליבם. ותני עלה, שנו על הדין הזה במשנה במסכת גיטין, ורבותינו התירו על להינשא, רבותינו חלקו על דברי המשנה הללו, ואמרו שהגט חל, והתירו על להינשא לאחר, ואינה צריכה איבום או חליצה. ואמרין אנמן רבותינו, שואלת שם הגמרא, מי הם רבותינו שהתירו על להינשא? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, בית דין הדשר ומשחה. בית הדין שהתיר את השמן של הגויים, הוא אותו בית הדין שהתיר את אותה אישה להינשא בתור גרושה, דהיינו שהגט חל. והטעם שהתירו על להינשא, משום דסברי לה שסוברים הם כרבי יוסי, דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו. הזמן הכתוב בשטר מוכיח על כוונת כותב השטר, שבדעתו שיחול התנאי הכתוב בשטר מזמן כתיבתו. וכיוון שאותו אדם שנתן את הגט לאשתו בתנאי שאם לא יבוא עד 12 חודש, וכתב בגט את זמן כתיבתו שהיה כשמסר לה אותו, הרי שבדעתו שיחול מאותה שעה, באם לא יבוא, עד לאחר 12 חודש, ולא שיחול רק לאחר 12 חודש. וכיוון שבסוף אותו הזמן לא בא, נמצא הגט חל משעת מסירתו בעוד שהיה חי. והרי זה כמו הדין ששנינו במשנה במסכת גיטין דף עין וב עמוד ב' שמובא בגמרא לקמן. אמר לה, הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש ומת בתוך הזמן, הרי זה גט. ואמר רבי אבא בריידר רבחיה ברבה, רב יהודה הנשיא הורה שהיא מותרת להינשא, ולא הודו לו חכמים כל שעתו כל ימי חייו, ואמרי לה, ויש אומרים שלא הודו לו כל סיעתו, כל חבריו לא הודו לו. ונציין את הדין הזה של רבי יוסי שאמר זמנו של שטר מוכיח עליו, הוא אמר זאת במסכת בבא בתרא דף קוף למדווה ועמוד א', שנינו שם במשנה כותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו, צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיטה, שמשמעו, מהיום לא יהיה רשאי למכור את הנכסים, אבל הפירות יהיו לבנו לאחר מותו. אם הוא לא כתב מהיום ולאחר מיטה, אלא כתב רק לאחר מיטה, אין בדבריו כלום, והירושה תהיה לראויים ליורשו ולא רק לבנו זה. וכן אם היה לו חוב לאיזה אדם, אפילו אחר שכתב שטר זה לבנו, יגבה אותו אדם חובותיו מנכסי האף שמת. זאת משום שאין אדם יכול להקנות נכסיו או לפעול בהם אחר שמת. מה שאין כן אם כותב מהיום ולאחר מיטה שבזה פועלו את הנתינה היום, אלא שעושה תנאי שהפירות יבואו לידו רק לאחר מיטתו. אבל רבי יוסי אומר שאינו צריך לכתוב מהיום ולאחר מיטה, אלא גם אם כתב רק לאחר מיטה, הרי זה כאילו כתב מהיום ולאחר מיטה, משום שזמנו של שטר מוכיח עליו. כלומר, הזמן הכתוב בשטר מוכיח שבשעת כתיבתו הייתה בכוונת אותו אדם להקנות את גוף הנכסים לבנו, ופירותיו לאחר מיטה. שאם לא הייתה כוונתו כך, מדוע כתב את זמן כתיבת השטר? אלא ודאי זה כדי לומר שכוונתו להחיל את הכתוב בשטר מזמן כתיבתו. מבררת עכשיו הגמרא את פרטי הדינים באותו מעשה שהתיר רבי יהודה הנשיא לאישה להינשא. אמר לי רבי אלעזר להוא סבא, אמר רבי אלעזר לאותו זקן שהיה באותו מעמד שהתיר לה רבי יהודה להינשא, כי שריטוה, כאשר התרתם לאישה להינשא, לאלתר שריטוה, מיד התרתם לה להינשא, וזאת מכיוון דלא עתי שבוודאי לא יוכל לבוד שכבר מת. או דילמה או שמה לא התרתם לה להינשא, אלא לאחר 12 חודש די יקיים לתנאי, שאז יתקיים התנאי, שכן עברו 12 חודש והוא לא בא בעלה. שאלה הוא סבא את רבי אלעזר, ותיבאי לך המתניתין, והרי יכולת היית להקשות בדברי המשנה עצמה כך, דתנן הרי שנינו בהמשך אותה משנה במסכת גיטין דף עין וב עמוד ב', נתן גט לאשתו ואמר לה, הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש, ומת בתוך 12 חודש, אבי גט. כיוון שהוסיף ואמר את המילה מעכשיו, הרי בדעתו שיחול הגט מעכשיו, בתנאי שלא יבוא עד לאחר 12 חודש. די קיים לתנאי, שהרי התנאי יתקיים. ותיבה אלך ויש לך להסתפק גם בדין זה, האם לאלתר רב הגיטה, מיד כשמת חל הגט, דה לא עתה, שהרי אינו יכול לעבוד, או דילמה או שמה אינו חל אלא לאחר 12 חודש, די קיים לתנאי, שהרי יתקיים התנאי. השיב לו רבי אלעזר, אין הכי נמי. אכן גם על דברי המשנה עצמה הייתי יכול להקשות. אלא הטעם ששאלתי את השאלה הזו דווקא אותך? משום דאבית באו מניינה, משום שהיית מאותם אנשים שנמנו עם רבי יהודה הנשיא להתירה. ובוודאי ידוע לך ממתי התירה רבי יהודה. ומתוך דברי רבי יהודה התבאר גם פירוש דברי המשנה ממתי מותרת אותה אישה להינשא. חוזרת עכשיו הגמרא לברר את מחלוקת חכמי המשנה ורבותינו בתנאי הנכתב בגט. אמר רביי, הכל מודיעים בין חכמים הסוברים במשנה שנותן גט בתנאי, שאם לא יבוא עד 12 חודש ומת אינה מגורשת, כיוון שאין הגט צריך לחול אלא לאחר 12 חודש. ובין רבי יהודה הנשיא הסובר כרבי יוסי, שזמנו של שטר מוכיח עליו, ומשום כך הגט חל מיד כשנתן לה, כולם מודיעים שאם נתן לה גט בלילה, ואמר לה, לך שתייצא חמה מנרתיקה להעיר על הארץ, הרי את מגורשת, לכי נפקה, כאמר לה. הבעל בפירוש אמר לאישה שכאשר תייצא החמה ומגרשה, ובוודאי אין דעתו שיחול הגט, קודם שיעיר היום. וכי מית בליליה, ואם מת אותו אדם בלילה קודם זריחת השמש, גט לאחר מיתהו, ואינה מגורשת, שהרי אין אדם יכול לגרש לאחר שמת. וגם לדעת רבי יוסי הסובר, זמנו של שטר מוכיח עליו. מכל מקום, הרי זה דומה כמי שאמר, הרי את מגורשת בגט זה מהיום ולאחר מיתתי, ששנינו במסכת גטין בדף עין בית עמוד א', שהוא ספק גט. כי אנחנו מסופקים אם כוונתו הייתה להתנות את גירושיה בכך שימות, ולכן כשמת הרי זה גט, או שנאמר, שאין לשונו מורה כך, שאם זו הייתה כוונתו, היה לו לומר, הרי זה גיתך מהיום עם עמות, אלא אפשר להניח שחזר בסוף דבריו מכוונתו לגרשה, וכאומר לה, אחרי שעמות את מגורשת, והרי אין גט לאחר מיתה, ולכן הרי זה ספק גט. וזה לא דומה לנותן מתנה מהיום ולאחר מיתה, ששם אנחנו אומרים שמתנתו קיימת, משום שבמתנה ניתן לחלק את דבריו ולומר, כוונתו הייתה ליתן את גוף המתנה מהיום ופירותיה לאחר מיתה, אבל בגט אי אפשר לחלקו לשני זמנים, ויש להסתפק בכוונתו. ממשיך הבאי ואומר, והכל מודין, שאם נתן לגט ואמר לה, הרי את מגורשת בגט הזה, על מנת שתייצא חמה מנרתיקה, מעכשיו כאמר לה, שבכך שמסר לה את הגט ואמר לה, שמגורשת על מנת שתייצא חמה, משמע מדבריו שמגורשת מעכשיו, כלומר משעת מסירתו לה, אלא שהוסיף לתנאי, על מנת שתייצא חמה מנרתיקה, וחימה את בליליה ואימת בלילה, הוודאי תנאה הווי. הרי ודאי התנאי בגט התקיים, שהרי אחר כך זרחה השמש, וגט מחיים הוא, ונמצא שהגט ניתן לה בחיי בעלה, והרי היא מגורשת, כדי רבונה, כדעת רבונה בדיני תנאים. ואמר רבונה, כל האומר על מנת, כאומר מעכשיו דמי, כל העושה מעשה ומתנה את חלותו בלשון הזו שאומר, על מנת שיתקיים דבר מסוים, כאילו אמר שמעכשיו יחול אותו מעשה, אף שעדיין לא יתקיים התנאי, ובלבד שבסופו של דבר יקוים התנאי. והבאי כותב את שני הצדדים בהם לא נחלקו התנאים, והביא דוגמה לכך כשאמר לך שתייצא חמה, או כשאמר על מנת שתייצא חמה. אבל באמת, אין הדין הזה דווקא כשאמר כך, אלא אותו דין יהיה בעניין השנוי קודם לכן. אם כשנתן את הגט איתנה שיחול הגט לאחר שלא עבו עד 12 חודש, או אם איתנה ואמר על מנת שלא עבו. והטעם שהבאי לא אמר את דבריו על הדוגמה השנויה קודם, משום שכך היא דרך הגמרא לשנות דוגמאות שונות. כך מסביר הרשש, אילו הרן כותב, שאף שכן הוא הדין בשתי הדוגמאות, בדווקא נקט הבאי את הדוגמה הזו, כדי לומר, שלא רק כשאמר אם לא אבו, סוברים רבנן שהיא אינה מגורשת כיוון שלא נחשב כאומר מעכשיו, אלא אפילו כשאמר אם תייצא חמה מנרתיקה שבוודאי עתיד להתקיים התנאי הזה, מכל מקום סוברים רבנן שהיא אינה מגורשת שאין זה נחשב כאומר מעכשיו. אם כן, בשני הדברים הללו לא נחלקו. אומר הבאי, לא נחלקו, אלא באומר לאשתו, הרי זה גיתך אם תייצא חמה מנרתיקה. כי כשאדם אומר אם מתי, יש בדבריו שתי משמעויות. א', מעכשיו, ב', לכשתתקיים, והיינו לאחר מיתה. משום כך, אם הוסיף ואמר את המילה מהיום, כגון שאמר מהיום אם לא באתי, גילה דעתו שכוונתו שיחול הגט מעכשיו. אבל אם לא אמר מהיום, אלא אמר רק אם לא באתי, בזה נחלקו רבי יהודה ורבנן אם נחשב כאילו הוסיף ואמר מהיום או לא. אם כן אומר הבאי לא נחלקו אלא בו אומר לאשתו הרי זה גיתך אם תייצא חמה מנרתיקה ומת בלילה. רבי יהודה הנשיא סבר לה כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו. הזמן הכתוב בשטר מוכיח על כוונתו של כותב השטר. שוודאי בדעתו שיחול השטר מזמן כתיבתו ובאופן שאכן יתקיים התנאי. ואב אלי ואותו אדם שאמר אם תייצא חמה וכמו כן כשאמר הרי זה גיתך אם לא באתי עד 12 חודש, הרי הוא כאומר הרי את מגורשת מהיום אם מתי, אם אמות, או כאומר הרי את מגורשת מעכשיו אם מתי. ושנינו במשנה במסכת גיטין דף עין בית עמוד א', שאם מת הרי היא מגורשת, משום שכוונתו הייתה לגרשה מיד אם התקיים תנאו לאחר זמן. וכיוון שהתקיים תנאו, הרי הוא גט שניתן בחייו, ולפיכך סובר רבי יהודה שמגורשת. ורבנן, לית לאו דרבי יוסי, אינם סוברים כדעת רבי יוסי שזמנו של שטר מוכיח עליו. ואב אלי והרי זה כאומר לאשתו זה גיתך עם מתי גריידה, זה גיתך עם אמות, לבדו, ולא אוסיף לומר מהיום או מעכשיו. ושנינו במשנה במסכת גיטין שאומר כך ומת אינה מגורשת, משום שזהו גט לאחר מיתה. ולפיכך אף כאן אם אמר לאשתו הרי את מגורשת בגט זה אם תייצא חמה מן ארתיקה, או אם לא באתי עד י' ב' חודש ומת קודם שזרחה חמה או קודם שעברו י' ב' חודש, אינה מגורשת. אומרת הגמרא גופה, שנינו בדברי המשנה במסכת עדויות שהוזכרה לאל. בדרך כלל כשהגמרא אומרת גופה זה לשון לביור דברי הברייתא. אמנם, כיוון שדין זה נשנה במסכת עדויות שאין עליה הגמרא, והיא אינה מפורשת כשאר המשניות, לכן אומרת הגמרא את המילה גופה כדי לפרש את מה שלמדנו שם במשנה במסכת עדויות. העיד יוסי בן יועזר איש צרידה על אייל קמצא דחן, ועל משקה בית מטבחיה דחן, ועל דעיקרב למיטה מסעב, וקרו לי יוסף שריה. מבארת הגמרא את פירוש המשנה הזו. מהי אייל קמצא, מהו האייל קמצא שנחלקו עליו תנאים אם הוא טהור או לא, שעל זה הוא צריך יוסי בן יועזר להעיד שהוא טהור. מבארת הגמרא רב פאפה אמר אייל קמצא הוא שושיבה, מן חגב שראשו ארוך, ורב חייא ברמי משמי דאולה בשם אולה אמר סוסביל, מן חגב שאין ראשו ארוך, ואין כנפיו מחסים את רוב גופו באופן הנראה לעיניים בבירור, אלא רוב הנראה הוא רק על פי מדידה. ונסביר, החגב מן טהור, כמו שאומרת התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ב, את אלה מהם תאכלו את הארבל למינו, ואת הסלעם למינהו, ואת החרגול למינהו, ואת החגב למינהו. וסימני טהרתו הם ארבע, שיהיו לו ארבע רגליים, ארבע כנפיים, קרסוליים, ושיהיו כנפיו חופים את רוב גופו. שניים מן הסימנים כתובים בתורה בפירוש, והם ארבע רגליים וארבע קרסוליים, בהם הוא מנטר על הארץ כשהוא רוצה לקפוץ. כנאמר, בתורה, אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההולך על ארבע, אשר לא קראי ממעל לרגליו לנטר בהם על הארץ. שני הסימנים האחרים שהם ארבע כנפיים ושיהיו חופים את רוב גופו, למדו זאת חכמים משאר מינים הכתובים בפסוק, והם הארבה הסלעם והחרגול, שכנפיהם חופים את רוב גופם. לגבי חגב, שראשו ארוך נחלקו חכמים מה דינו. תנא דבי רב סבר שהפסוק על מיני החגבים המותרים באכילה נדרש בכלל ופרט ולא הותר, אלא המינים הכתובים בפירוש או הדומים להם ממש, ומשום כך חגב שראשו ארוך לא הותר באכילה. אבל תנא דבי רבי ישמעאל סבר שהפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל, ונמצא הסלעם מיותר שאפשר ללומדו מן האחרים, ולא נכתב אלא לדרוש ממנו שאף החגב שראשו ארוך מותר. מבארת הגמרא על פי דברי רב פאפה ורב חייא ברמי את מחלוקת התנאים. אף פאפה אמר האייל קמצא הוא שושיבה, וכמיפלגי בכך נחלקו התנאים, בחגב שראשו ארוך. מר סבר רבנן סברו ראשו ארוך אסור, ומר סבר יוסי בן יועזר סבר ראשו ארוך מותר. רב חייא בר עמי משמי דאולה אמר אייל קמצא הוא סוסביל, בראשו ארוך כגון שושיבה שראשו ארוך כול אלמה לא פליגי דאסור, בין לדעת רבנן בין לדעת יוסי בן יועזר אסור באכילה. ואחה, כאן בסוסביל, בכנפיו חופין את רובו על ידי הדחק כמיפלגי. באייל קמצא שכנפיו מכסים את רוב גופו בדוחק, שהוא רוב הנראה רק על פי מדידה, בזה נחלקו התנאים. מר סבר יוסי בן יועזר סבר, רובה כל דהו בעינן, די ברוב כלשהו כדי להתיר את הסוסביל. ומר סבר ורבנן סברו, רובה דמינקר בעינן, רוב הניכר לעיניים צריך כדי להתיר את מין החגב. ומשום כך הסוסביל שאין כנפיו מכסים את רוב גופו באופן הנראה לעיניים, אסור באכילה. אומרת הגמרא, הביאה המשנה לאיל, דף למד זין עמוד א', משנה ממסכת עדויות פרק ח' משנה ד', על שלושה דברים שיש להקל בהם. דין אחד על אייל קמצא, שלמדנו עכשיו בגמרא, והדין השני על משקה בית מטבחיה דחן, שהוא טהור. מבררת הגמרא מהי דחן, מהי הטהרה שנאמרה על משקה בית המטבחיים. משיבה הגמרא, רב אמר דחן טהור ממש, אפילו תומת עצמו אין לו, שאף אם נגע המשקה בדבר תמה אינו נטמא. ושמואל אמר דחן טהור מלטמא אחרים, שאם נגע המשקה בדבר אחר אינו מטמא אותו, אבל תומת עצמן יש בהם. שאם נגע דבר תמה במשקה, נטמע. מבארת הגמרא את טעם מחלוקת רב ושמואל. רב אמר דחן ממש, משום שמפרש את דברי יוסי בן יועזר דקסבר, תומת משקין אינה מן התורה, אלא מדי רבנן. וכי גזו רבנן תומה במשקין דאלמה. מה שגזרו חכמים תומה על המשקין זה רק בסתם משקין, אבל במשקה בית מטבחיים לא גזרו רבנן, אבל במשקה בית המטבחיים לא גזרו חכמים תומה כדי לא להרבות תומה בעזרה. ושמואל אמר דחן מלטמי אחרים, אבל תומת עצמן יש בהם. כסבר, סובר שמואל, תומת משקין עצמן דאורייתא ואין ביד חכמים לעקור דין זה ולתאר את המפורש בתורה לטמא. אבל לטמא אחרים אינו אלא מדי רבנן, וכי גזרו רבנן במשקין דאלמה, אבל במשקין בית מטבחיה לא גזרו, לא גזרו. והגמרא במסכת פסחים דף ט"ז עמוד א' מקשה, שהרי נראה מן הכתוב בפירוש שמשקים נטמאים, שנאמר, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשבורו, כלומר, כל כלי שנפל לתוכו שרץ טמא יטמא, וממשיך הכתוב ואומר, מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, משמע שכל משקה ששותים באותו כלי נטמא, ומדוע לדעת רב אין תומת משקים מן התורה? מתרץ את הגמרא, מה שאמר הכתוב יטמא, אין משמעותו שהוא נטמא, אלא שהוא מכשיר את האוכלים לקבל תומה. כלומר, כל אוכל המיוחד למאכל אדם, כגון לחם ובשר וענבים וזיתים וכיוצא בהם שהם תלושים מן הקרקע, אינם מקבלים תומה, ואינם מקבלים תומה עד שיבללו תחילה אותם באחד משבעה המשקים, והוא נקרא הכשר לקבל תומה, שנאמר וחיותן מים על זרע. ומים השבעה משקים שמכשירים את האוכלים לתומה? מים וטל ושמן ויין וחלב ודם ודבש, וסימנך יד שחת דם, ראשי תיבות של יד שחת דם, ואינם מכשירים עד שיפלו על האוכלים ברצון של הבעלים. וכיוון שהוכשר האוכל אף על פי שיבש הוא עכשיו, הרי זה מקבל תומה. וכך התפרש הכתוב, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע המאכל, שהמשקה הוא נח עליו אם נגע בדבר תמה. עוד דבר למדנו במשנה, אומרת הגמרא במסכת עדויות, ועל דקרב למיטה מסעב וקרו לי יוסף שריה. מהלשון של יוסי בן יועזר במשנה נראה שגזר על הנוגע באמת שיהיה תמה. על כך מקשה הגמרא, וכי משום כך קראו לו יוסף המתיר, יוסף שריה, ולא יוסף אסרה מבא אלי, והיו צריכים לקרוא לו יוסף האוסר ולא יוסף המתיר, כי כאמור הוא גזר על הנוגע באמת שיהיה תמה ולא טעור. ועוד קשה, שהרי הנוגע באמת אינו אסור משום גזירה, אלא דאורייתא, זה לא גזירה דרבנן. דכתיב נאמר בדיני התומה שבפרשת אפר פרה אדומה, ספר במדבר פרק י"ט פסוק ט"ז, בכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב ובמת, או בעצם אדם או בקבר, יטמא שבעת ימים, ומדוע הוצרך יוסי בן יועזר לגזור על כך? מתרץ את הגמרא דאורייתא מן התורה, דקרב תמה, הנוגע באמת תמה. דקרב ביקרב טהור, אבל הנוגע בדבר שנגע באמת הינו טהור. ואתו הינו וגזור, באו חכמים וגזרו אפילו דייקרב ודייקרב, אפילו הנוגע בדבר שנגע באמת, תמה. ואתה איו ובא יוסי בן יועזר ואוקמה דאורייתא. בא יוסי בן יועזר והעמיד את דיני התומה על הנאמר בתורה, כלומר, התיר את גזירת חכמים ואמר שאין תמה, אלא אדם הנוגע במת עצמו. אבל הנוגע בדבר שנגע במת, הוא טהור, ולפיכך נקרא יוסף שריה שהתיר את הדבר הזה. שואלת הגמרא, דייקרב בדייקרב נמי דאורייתא הוא, והרי הנוגע בדבר שנגע במת, גם כן תמה מן התורה ולא מגזירת חכמים. דכתיב, וכל אשר ייגע בו התמה, יטמא, כלומר כל דבר שיגע בו מי שנטמא על ידי המת יהיה תמה. הרי שהנוגע באדם שנגע במת, תמה. מיישבת הגמרא, אמרו הרבנן כמי דרבה, משמי דמרזות רברי דרב נחמן, דאמר משמי דרב נחמן, חכמים פרשו לפני רבה את דברי יוסי בן יועזר, והפירוש הזה אמרו בשם מרזות רבנו של רב נחמן שאמר בשם רב נחמן, דאורייתא מן התורה דייקרב ודייקרב בחיבורין תומת שיבה. הנוגע ומחובר למת ובא חברו ונוגע בו באותה שעה הוא תמה שבעת ימים, שלא בחיבורין תומת ערב. אבל אם נוגע באדם שכבר פרש מנגיעתו במת ואינו מחובר אליו, תמה הינו רק עד הערב. ואת היינו וגזרו ובאו חכמים וגזרו אפילו שלא בחיבורין תומת שיבה. אפילו הנוגע באדם שנגע במת וכבר אינו מחובר אל המת, נטמא למשך שבעת ימים. ואת ההיו בא יוסי בן יועזר ואוקמה דאורייתא, והעמיד את דינו על דין תורה, שהנוגע באדם שנגע במת, שלא בחיבורין, שכעת הוא לא נוגע כבר במת, אינו תמה שבעת ימים אלא רק עד הערב. ונפרט ונאמר שכמה דרגות יש בתומה. אבי אבות התומה זה המת עצמו. אבא תומה זה הנטמא מן המת, וכן זב וזבן נידה יולדת ומצורע. ראשון לתומה זה מי שנקרא ולד התומה, והם אילו הנוגעים באב התומה. הנוגע בראשון לתומה נעשה שני לתומה. אילו התמאים באב התומה בדרך כלל תמאים שבעה ימים וניתרים כשטובלים במקווה לסוף שבעה ימים. אילו שדרגתם ראשון לתומה בדרך כלל תמאים תומת ערב, כלומר יכולים לטבול באותו יום שנטמאו, ואחרי שטבלו הם נקראים טבול יום, והוקלשה תומתם. אלא שזקוקים לערף שמש, מחכים לשקיעת השמש, דהיינו שאינם יכולים לאכול בתרומה עד שיהיה לילה. עכשיו מבררת הגמרא דאורייתא מהי, מניין שמן התורה אין תומת שיבה אלא על הנטמא בתומת מת על ידי חיבורין, דהיינו מי שנוגע באחד שנוגע במת, ואותו זה שנוגע במת כעת הוא נוגע במת, אז מניין שמן התורה אז הוא תמה שיבה ימים, ושיבה הגמרא דכתיב הנוגע במת לכל נפש אדם ותמה שיבת ימים, וכתיב וגם נאמר וכל אשר יגע בו התמה יטמא, וכתיב בהמשך אותו הפסוק והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. הכיצד, הכתוב הזה כיצד התפרש? הרי לכאורה תחילת הכתוב סותר לסופו, שמתחילה כשאמר וכל אשר יגע בו התמה יטמא משמע שהנגיעה באדם הנטמא מן המת מטמא שבעה ימים, כמו שאמר הכתוב לפני כן הנוגע באמת לכל נפש אדם ותמה שבעת ימים, וכאשר הכתוב מסיים ואומר והנפש הנוגעת תטמא עד הערב, משמע שהנוגע באדם תממת אינו תמה אלא עד הערב, לכאורה סתירה, אלא יש לפרש שהכתוב מדבר בשני אופנים, כאן בחיבורין, כאן שלא בחיבורין. תחילת הכתוב מדבר בתומה על ידי חיבורין, כלומר, שנוגע באדם שנוגע ומחובר למת, תמה שבעת ימים. ואילו סוף הכתוב מדבר בתומה שלא על ידי חיבורין, שנוגע באדם שנגע במת ואינו מחובר אליו, אז הוא תמה רק עד הערב. אמר לאורב על החכמים שישבו את דברי רבי יוסי בן יעזר על פי דברי רב נחמן, לב אמינה לכו, האם לא אמרתי לכם לא תתלו בי בוקי סריקי ברב נחמן? לא תתלו קדים ריקים ברב נחמן, לא תתלו ותאמרו דברים בלי טעם בשם רב נחמן? ודאי רבי יוסי בן יועזר לא דיבר על תומה בחיבורין. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל בדייקרב, משום שתומה בחיבורין מתאמה מן התורה, ולפיכך אי אפשר לומר שרב הדחה את פירוש החכמים וחלק על עיקר ההלכה. אלא הטעם שדחה את דבריהם, משום שאין נראה ביור דברי יוסי בן יועזר כדבריהם. והדוחק שבפירוש החכמים לדברי יוסי בן יועזר, מפרש התורת חיים שאם יוסי בן יועזר בא לחדש שהנוגע בתממת שלא על ידי חיבור אינו תמי שיבת ימים אלא רק עד הערב, אם כן העיקר חסר מן הספר בדבריו, כי היה לו לומר שהנוגע באמת על ידי חיבורים תמי שיבה, ולא לדבר על הנוגע שלא על ידי חיבורים. ומכך שאמר ועל די יקרב למיתה מסב, מי שקרב למת נטמא, משמע שאינו בא להשמיע דין של תומה בחיבורים. אומרת הגמרא אל האחי אמר רב נחמן, מסביר אהבה, כך אמר רב נחמן, ספק תומה ברשות הרבים, התיר להם. אדם שהלך ברשות הרבים וספק לו אם נגע באמת או לא נגע, טהור. זהו כוונת יוסי בן יועזר בדבריו על דייקרב למיתה מסייב, כלומר הנוגע בוודאות במת הוא שנטמא, אבל מי שספק נגע במת אינו טהור. והטעם שאמר יוסי בן יועזר את דבריו רק בנוגע למת ולא בכל ספק נוגע בשאר תומות, כדי לחדש אפילו בתומת מת שהיא חמורה משאר התומות, אם יש לו ספק אם נטמא או לא, אז ברשות הרבים ספקו טהור. כך הרמב"ם בפירוש המשניות על מסכת עדויות. שואלת הגמרא, והילכת המסותא גמרינא לה? והרי ההלכה הזו שספק תומה ברשות הרבים טהור נלמדת מסותא, שבפרשת סותא מצינו שהחשיבה התורה את הספק כוודאי. בפרשת סותא נאמר איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה, והיא לא נתפסה. ממה שאמר הכתוב היא נסתרה והיא נטמאה, כלומר אף שמעשה הסתירה עצמו שנכנסה עם אותו אדם זר לבקום הסתר אין זו ראיה שזינתה אלא רק ספק, אף על פי כן אומר הכתוב היא נטמאה, כלומר דינה כדין טמאה בוודאות. מכאן למדים, לכל ספק תומה הרי הוא כתמה, אבל זה רק ברשות היחיד במקום הסתר ולא ברשות הרבים. והלימוד הוא, אומרת הגמרא, מה סותה רשות היחיד? מה בסותה אינה טמאה מספק אלא כשנסתרה, כלומר שנכנסה עמו למקום הסתר והיינו ברשות היחיד? שהרי רשות הרבים אינו מקום שתסתתר עם אדם אחר. אף תומה שנאסרת מספק לא נאסרה אלא ברשות היחיד. ומכאן שספק תומה ברשות הרבים, טהור. וקשה על דברי רבא שאמר בשם רב נחמן שחידושו של יוסי בן יועזר הוא שספק תומה ברשות הרבים טהור, הרי למדנו את זה כבר מדיני סוטה. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן, ספק תומה ברשות הרבים שהוא טהור זו הלכה ואין מורים כן, כלומר, אכן ככה הלכה, אבל אם בא אדם לשאול כיצד ינהג אם נגע בספק תומה, אומרים לו שהוא טהור, אבל אין מורים כך לפרסם הלכה זו לרבים כדי שלא יבואו לזלזל בדיני תומה יותר מכך. ואתה יהיו, ובא יוסי בן יועזר, ואורי לאורויי. ופרסם את ההלכה הזו בפני הרבים, שספק כתומה ברשות הרבים, טהור. ומשום כך נקראת ההלכה הזו על שמו. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדברי רבא, שחידושו של יוסי בן יוהזר הוא, שספק כתומה ברשות הרבים טהור. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא. רב יהודה אומר יוסי בן יוהזר, קורות נעץ להם לרבים בין שדות בקעה, השייכות ליחיד לבין רשות הרבים, כדי שיהיה להם לסימן. וכן בארבע עמות ברשות היחיד הסמוכות לרשות הרבים, שמקומות פנויים הסמוכים לרשות הרבים שהולכים בהם רבים, וזה נחשב לרשות הרבים לעניין ספק כתומה, ונעץ להם את הקורות לסוף ארבע עמות כדי שידעו עד איכן רשות הרבים לעניין תומה. ואמר להם, עד כאן רשות הרבים, עד כאן רשות היחיד, ומכאן שהוראתו לרבים הייתה בדין ספק כתומה ברשות הרבים שהוא טהור, ולכן הראה להם עד איכן רשות הרבים שידעו, שאם נסתפק להם, אם נגעו בדבר תמה עד מקום הקורות, הרי הם טהורים. וממקום הקורות ואילך, זו כבר רשות היחיד והרי הם טמאים. מוסיפה הגמרא כי אתו לקמד רבי ינאי, אבל כאשר באו אנשים שהיה להם ספק אם נטמאו ברשות הרבים, החמיר להם רבי ינאי ואמר להו, אמר להם, המאיה בשקעת הדבנהר הזילו טבולו. הרי יש לכם מים בעמק הנהר, לכו ותטבלו. מכל מקום, אומר הרמב״ם, הלכות אבות התאומה פרק תדבב הלכה תת, שאין זו אלא חומרה, שהתבלו לכתחילה משום הספק, אבל מודה רבי ינאי שאם נגעו בתארות קודם שטבלו, התארות לא נאסרו. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף למד, היי עמוד ב', בין הדברים של העובדי כוכבים שאסורים באכילה ומותרים בהנאה, והשלקות, דברים המבושלים על ידי גוי אסרו אותם חכמים באכילה משום גזירת חתנות. ואומרת הגמרא מינה הנמילי, מניין לנו דין זה שבישולי אקום אסורים? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, אמר קרא, נאמר בפסוק שאמר משה רבינו לסיחון מלך חשבון, ספר דברים פרק ב' פסוק כוח, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן לי ושתיתי. יש לדרוש היו ישראל רשאים לאכול ממאכלי הגויים רק ממינים שהם כמים שהוזכרו בפסוק. מה מים שלא נשתנו, שאין בהם כל שינוי שנעשה על ידי העובד כוכבים? אף אוכל שהותר היינו רק באופן שלא נשתנה, אבל אם בישל הגוי את המאכל, הרי זה שינוי ואסור. אבל דוחה זאת הגמרא ושואלת, אלא מעטה לפי הביאור הזה שהאיסור בבישולי אקום זה מחמת, שהמאכל השתנה על ידי העובד כוכבים? אם כן חיטין ועשאן כליות, חיטים שהעובד כוכבים ייבש אותם בתנור, אחינמי דאסורין? האם תאמר גם בזה שהם אסורים באכילה כיוון שהיה כאן שינוי? וכי תאים האחינמי, אם תרצה לומר שכן הכליות אסורות, ואתניה הרי למדנו בברייתא לא כך, שנינו בברייתא, היטין ועשאן כליות מותרין, מוכח שאין טעם האיסור בבישולי אקום מחמת שהשתנו המאכלים. מנסה הגמרא לדרוש את הפסוק באופן אחר, אלא כך הוא ההקש, מאכלי הגויים המותרים הם כמים, מה מים לא נשתנו מבריאתן, מצורתם הראשונה, והמאירי מפרש שאפשר עדיין להחזירו לצורתו הראשונה, אף אוכל שלא נשתנה בבריאתו הוא המותר, ואילו אוכל שבושל על ידי הגוי, השתנה מצורתו הראשונה ואסור, ולכן כליות שלא השתנו מצורתם הראשונה, מותרים. גם את זה דוחה הגמרא ושואלת, אלא מעטה לדבריך שהאיסור הוא מחמת שהגוי שינה את צורת הדבר? אם כן חיטין ותחנן העובד כוכבים, החנה מדי אסורין? האם תאמר שגם הם אסורים שהרי השתנתה צורתם מחיטים לקמח? לחיטה עם האחינמי אם תרצה לומר שאכן קמח שנתחן על ידי עובד כוכבים אסור? ואתניה הרי שנינו בברייתא לא כך, נאמר בברייתא חיטין ועשאן כליות וכן הקמחים והסלטות שלהן, סלטות זה לשון רבים של סולט, אז קמחים וסלטות של העובדי כוכבים מותרים. הנה מוכח שאין איסור בדבר שהשתנה מצורתו הראשונה, ואין זה טעם האיסור בבישולי אקום. אלא מבארת הגמרא את הדרשה באופן אחר, כך הוא ההקש. מאכלי הגויים המותרים הם כמים, מה מים שלא נשתנו מבריאתן על ידי האור, על ידי האש, אף אוכל שלא נשתנה מבריאתו על ידי האור, מותר. אבל בבישול שהשתנה המאכל על ידי האש, אסור. ולכן התירה הברייתא קמחים וסלטות של אקום, כיוון שהשינוי מחיטים לקמח או סולת, לא נעשה על ידי האור. גם את זה דוחה הגמרא ושואלת מי דאור כתיב? וכי נאמר בפסוק לשון אש, שמחמת כן אתה אומר שהאיסור הוא רק בדבר שנשתנה על ידי האש? אלא מבארת הגמרא באופן אחר את טעם האיסור של בישולי אקום. אלא איסור בשולי אקום ומדי רבנן, וגזרו זאת כדי שלא יהיה רגיל הישראל אצל הגוי במאכל ובמשתה, ויאכילנו דבר תמה. וקרא הפסוק שהובא לאל שהוקשו מאכלי העובדי כוכבים המותרים למים, אסמכת באלמה, זה הובא כסמך בלבד לדין הזה, אבל אין זה מקור האיסור. אומר הר"ן שלמרות של המסקנה, האיסור הוא מחמת גזירת חכמים, מכל מקום, כיוון שהסמיכו חכמים את האיסור הזה על הפסוק אוכל בכסף תשבירייני, לא אסרו אלא דברים אדומים לאמור בפסוק. והיינו מאכלים שלא השתנו מבריאתם על ידי האור, ולכן הכליות שלא השתנו מבריאתם מותרים. אילו הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות פרק י"ז הלכה י"ז כותב שטעם היתר בכליות זה כיוון שאינם עולים על שולחן מלכים. אם כן לדבריו מבואר שהגמרא חוזרת בה לגמרי מהגדר של השתנו מבריאתם, והדין תלוי רק בנאכל כמות שהוא חי, ועולה על שולחן מלכים כמו הסברות שתביא הגמרא לכמן. מבארת הגמרא באילו מאכלים נאמר האיסור של בישולי עקום. אמר רב שמואל בר אבי יצחק, אמר רב, כל דבר הנאכל כמות שהוא חי שראוי לאכל ללא בישול, אין בו משום איסור בישולי עובדי כוכבים. ואף אם בישלו עובדי כוכבים, מותר באכילה, כיוון שלא הועיל בבישולו כלום, ואין לזה שם בישול. אילו הרן כותב שהטעמו, כיוון שאיסור בישולי עקום ומשום חשש חתנות, ובדבר שאינו יכול לאכל אלא על ידי בישול העקום יש קירוב דד וחשש חתנות. אבל בדבר שגם ללא בישול העקום היה ראוי לאכל, אין את החשש הזה. אומרת הגמרא בסורה מתנו אחי, בישיבה שבעיר סורה שנו כך את הממרה של רב, אבל בישיבה שבפומפדיטה מתנו אחי, שנו זאת בלשון אחרת. אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב בשמו של רב, כל דבר שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת, לאוכלו יחד עם הפת, גם אם בישלו העובד כוכבים, אין בו משום איסור בישולי עובדי כוכבים, כיוון שאינו דבר חשוב, ואין חשש שיזמין העקום את הישראל לאכול אצלו מאכל כזה. ומבארת הגמרא את החילוק בין שתי הלשונות. מהי בעיניי, הוא שואל את הגמרא, באילו מאכלים יהיה חילוק בין שתי הלשונות? מבארת הגמרא איכא בעיניי, החילוק ביניהם הוא בדגים קטנים, וארדי, פטריות ודייסה, חיטים או שעורים כתושים ומבושלים, שכל אילו אינם נאכלים חיים, ולכן לפי הלשון הראשון, יש בהם משום איסור בישולי עקום. מאידך, הם אינם עולים על שולחן מלכים, ולפי הלשון השני, אין בהם משום בישולי עקום. הגמרא מביאה מאמרה נוספת בעניין הזה, אמר רבסי, אמר רב בשמו של רב, דגים קטנים מלוכים שמחמת מליחותם הדרך לאוכלם ללא בישול, גם אם בשלם העובד כוכבים אין בהם משום איסור בישולי עובדי כוכבים, כיוון שהם נאכלים כמות שהם חיים על ידי מליחותם. דין נוסף, אמר רב יוסף, אותם דגים קטנים מלוכים עם צלען עובד כוכבים באש, הרי הם מותרים באכילה וסומך ישראל עליהם משום עירובי תפשילים. כלומר, אף שלעניין בישולי עקום אין זה בישול חשוב, מכל מקום לעניין עירוב תפשילים שיש בו צורך בדבר מבושל, נחשב הדבר כבישול ואפשר לערב בו עירובי תפשילים. והם אומרים שהדברים סותרים זה את זה. כלומר, אף שלגבי עירוב תפשילים יש צורך בתבשיל, ואם כן אנו מחשיבים ביצה זו כתבשיל, ואילו לדין בישולי עקום, אנחנו אומרים שאין זה תבשיל ולכן הוא מותר. אז היה מקום לומר שאין לסמוך על הביצה לעניין עירוב תבשילים, שלא יהיו דברי חכמים כסותרים את עצמם. לכן משמיעים לנו שלא חוששים לזה, אלא ניתן לערב עירובי תבשילים בביצה הזו, למרות שלכאורה זה סותר את הדין של בישולי עקום. ממשיך אב יוסף ואומר, והיא אבדין הוא עובד כוכבים קסה דארסנה, ואם עשה עובד כוכבים אותם דגים קטנים מלוכים מאכל הקרוי קסה דארסנה, והיינו שתיגן את שומן הדגים עם קמח, אסור, כיוון שמאכל זה אינו נאכל ללא בישול. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט שאם עשה עובד כוכבים קסה דארסנה אסור באכילה, כיוון שללא הבישול אינו ראוי לאכילה. משיבה הגמרא יש חידוש בדבר, מהו דתאימה? היית יכול לומר ארסנה עיקר, עיקר המאכל הוא שומן הדגים עצמם, והרי הם נאכלים כמות שהם גם ללא בישול. כמה שמלה, נשמענו רבי יוסף, קמחה עיקר. העיקר הוא הקמח שבמאכל, וכיוון שקמח אינו ראוי לאכל ללא בישול, הרי זה בכלל איסור בישולי עקום. מביאה הגמרא דין נוסף ומבררת אם הוא שייך להלכות של בישולי עקום. אמר רב ברונה, אמר רב, בשמו של רב, עובד כוכבים שהצית את האור, את האש, באגם, מקום שיש בו קנים, כל החגבים שנשרפו באגם אסורים באכילה. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה אמר רב שכל החגבים אסורים. אילא אם היא מדובר באופן דמחמת השריפה לא ידע ישראל היי טהור והי טמא, לא יודע ישראל מחמת השריפה איזה חגב טהור ומותר באכילה, ואיזה חגב טמא ואסור באכילה. ומציין רשי שחגבים אינם צריכים שחיטה, ואם הם מאמין הטהור ומותר באכילה, גם אם נשרפו מותר לאוכלם. ומבואר בספרה על פרשת שמיני, שלמדו זאת מכך שהוקשו חגבים לדגים. נאמר וכל נפש החיה רומסת במים וכל נפש השורצת על הארץ, ודרשו שנפש חיה הרומסת במים אילו דגים, ולכל הנפש השורצת על הארץ אילו החגבים. דגים עצמם פטורים משחיטה, שנאמר הצון והבקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. רשת הגמרא במסכת חולין דף זך עמוד בעת, שרק צון ובקר צריכים שחיטה, ואילו דגים מותרים באסיפה. אם כן, מבררת הגמרא באיזה מקרה אמר רב שכל החגבים אסורים. אם מדובר שמחמת השריפה לא יודע ישראל איזה חגב טהור ומותר באכילה ואיזה חגב טמא, אם כן קשה מהי עיריה עובד כוכבים אפילו ישראל נמי, מדוע נשנה הדין הזה דווקא בעובד כוכבים שהצית את האש באגם? הרי גם אם ישראל עשה זאת, גם כן כל החגבים אסורים כיוון שלא ניכר מי טמא ומי טהור. ממשיכה הגמרא לברר, אלא תרצה לומר שהאיסור הוא משום בישולי עובדי כוכבים, שהעובד כוכבים שהצית את האש באגם, צלה בכך את כל החגבים וגם החגבים הטהורים שיש שם שאסורים באכילה משום בישולי אקום. אם כך תרצה לפרש, גם כן קשה. כי אי גבנה מי אסיר, וכי באופן כזה יש איסור בדבר. ואמר רב חנן ברעמי, אמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן, אמר רב חנן ברעמי בשמו של רבי פדת, שאמר בשמו של רבי יוחנן, היי עובד כוכבים דחריך רישה, עובד כוכבים ששרף קצת ראש של בהמה כדי להסיר ממנה את השערות, שרי למי חלמיני אפילו מריש אוני, מותר לישראל לאכול ממנו אפילו את ראש אוזן הבהמה שהיא רכה וממהרת להיצלות בחריכה, ובצליה זו נעשית ראויה לאכילה ואין בזה משום בישולי אקום. אלמה, לעבורי שיער כמיכוון, מוכח שכיוון שכוונת הגוי אינה לבישול אלא להסיר את השערות, אין בזה משום בישולי אקום. אם כן החנמי גם פה נאמר, לגלויי הגמה כמיכוון, כוונת העובד כוכבים, לא הייתה לצלות את החגבים, אלא כדי לשרוף את הקנים ולגלות את פני האגם, ואף שמחמת כן ניצלו החגבים, אין בזה משום איסור בישולי אקום. והטעם שאין בכך איסור, כיוון שגזרו על בישולי אקום מחמת חשש חתנות, ובמקום שאין כוונת האקום לבישול, אין קירוב הדעת ואין חשש חתנות. אלא אומרת הגמרא, לעולם מדובר באופן דלא ידע ישראל, היי טהור והי טמא, איזה חגב טהור ואיזה חגב טמא, ולכן אסור לו לאכול את כל החגבים. והטעם שנאמרה המרמרה הזו דווקא בעובד כוכבים, היינו כיוון שמעשה שהיה בעובד כוכבים היה. המעשה שמחמתו אמר רב את דינו, היה באמת כשעובד כוכבים שרף את האגם. ואומנם, הדין הזה יהיה שייך גם כשישראל שרף את האגם. כיוון שאין עיקר איזה חגבים טהורים ואיזה טמאים, לכן כולם אסורים באכילה. ולכאורה הדין הזה הוא פשוט. שאם אין ידוע אם החגבים טהורים או טמאים, אסור לאוכלם. מה צריכה הגמרא לחדש זאת? מבאר היעבץ, שמדובר באופן שיוחזקו באגם חגבים טהורים בלבד. ואף על פי כן, כיוון שאין עיקרים עכשיו אם הם טהורים או לא, אסור לאוכלה מחשש שיתערבו בהם חגבים טמאים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את לימוד דף למד זין במסכת עבודה זרה עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על אילו ג' דברים העיד יוסי בן יועזר. שאלה שנייה, מדוע גם בדבר השלישי נחשב שהתיר, הרי לכאורה אמר איסור בזה. שאלה שלישית, אילו בית דברים התיר רבי יהודה נשיאה. שאלה רביעית, לדברי אביי, באיזה מקרה נחלקו המשנה במסכת גיטין ורבותינו אם האישה מותרת להינשא? שאלה חמישית, חגב שושיבה שראשו ארוך, האם אסור ומותר באכילה? והשאלה האחרונה על דף למד זין, מניין ששלקות שלהם אסורים? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי ו' באדר תשע"ח סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיה הגדולה את דף למד זין במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי ז' באדר תשע"ח, ונלמד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף למד ח' במסכת עבודה זרה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.